the good old way. We will take the good old way. We will take the good old way. Come to Callum's Cayley. Shaa historic. Sir Walter Scott. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על התפר שבין ספרות להיסטוריה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מי נדבר היום?
נדבר על סר וולטר סקוט, שהיה סקוטי. אבל לא קרוב נכון, מפני שהיה לולנד סקוטלנד, לא היילנד סקוטלנד.
טוב, אתה צריך להסביר למי מאיתנו שקצת פחות בקי בנבחי המציאות הסקוטית, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון שסקוטלנד מורכבת משני חלקים, החלק הררי, צפוני, ושם המסורות נשמרות היטב, מסורות הפאודליות.
כן.
ויש חלק ששוכן עם אנגליה, אבל קודם כל יש להבין כאן משהו, רומן אהבה. מדוע לפי דתכם הסקוטים והצרפתים היו מואבים?
מכיוון ששניהם שנאו את האנגלים.
בדיוק.
אין דבר שמאחד יותר באהבה מהשנאה כנראה.
הצודקת. זה אנגליה הייתה באמצע, והאויב המשותף של שניהם.
אבל אולי לפני שניכנס באמת לחייו של וולטר סקוט, קצת על ההיסטוריה הזו של אנגליה וסקוטלנד, מאיפה בכלל מתחיל שורש הבעיה?
מתחיל העובדה שוויקינגים, כלומר סקנדינבים, שודדים וכובשים, השתלטו על מערב אירופה.
זה אנחנו מדברים הרבה אחורה כמובן.
1066.
כן, במאה ה-11.
התוצאה הייתה ש... הוויקינגים, הנורמנים, אשר בילו בסך הכל דורתיים בנורמניה, הפכו לאצילים נורמנים של ממש.
והם האנגלים?
הם חלק של האנגלים. אבל הם מצאו בתוך אנגליה אוכלוסייה אחרת, במותה סקסוני. כלומר, עוד קודם הפלישה האנגלית.
כן.
ואלה הגנו על המסורת שלהם. מעניין שהאנגלים, אך שלפני דור אחד היו פולשים לנורמנדיה, הפכו עכשיו נורמנדים לכל דבר, ועשו לפלוש לאנגליה שוב, כדי לסדר את הדברים לפי רוחם הם.
כלומר, הסקסונים שישבו באנגליה, מקבלים את הנורמנדים והופכים בעצמם לנורמנדים מבחינת מסורת החיים שלהם?
כלבי האופנה.
אז זה מה שקורה? הסקסונים למעשה מקבלים עליהם את המסורת הנורמנדית?
כן, בקרות גדולה מאוד. אבל ההיילנדרס, כלומר הסקוטים, לא קיבלו שום מסורת אחרת.
אז באמת איפה הסקוטים נכנסים לתמונה? כי עכשיו תיארנו את מה שקורה בתוך אנגליה. אז הוויקינגים, הנורמנדים, כובשים גם את סקוטלנד?
ב-1066. ויליאם הכובש תכנן, הוא ראה שהשקיעה הסקוטית, הוא חשב, אנחנו נורמנדים טריים, נלהבים, ולנו לא יהיה קל להישאר במצב של מיוט. אנחנו עושים אבירים, אנחנו חייבים לחבוש את אנגליה. ואני רוצה להגיד לך שהכיבוש של אנגליה ב-1066 זה היה המבצע הצבאי בין המוצלחים ביותר בהיסטוריה.
ובמסגרת המבצע הזה הם כובשים גם את אנגליה וגם את סקוטלנד בו זמנית?
הם כן, הם כובשים את אנגליה ואחרי זה ממשיכים
לסקוטלנד.
צפונה.
והסקוטים לא מקבלים את הנורמנדים כפי שקיבלו אותם הסקסונים?
עכשיו בסקוטלנד אנחנו חייבים להבדיל. ה-Lowland Scotland, כלומר הסקוטים של האזורים הנמוכים,
כן.
לא הררים,
כן.
שהם מוכנים להתפשר עם האנגלים, עם הנורמנדים. אבל אלה מן הצפון, ואלה היה, אלה כבשו את ליבו של סר וולטר סקוט. שם יש ציוויליזציה אחרת לגמרית, מאוד מאוד פרימיטיבית. ועוד מאוד לוחמת, ולא מקבלים את העניין הזה. ועל כן תהיה מלחמת אזרחים בין סקוטלנד לאנגליה במשך כמה דורות.
וזה בעצם מקור העוינות בין שני העמים האלה.
עוינות בספרות היא, מפני שאני הייתי בסקוטלנד ולא הרגשתי שום עוינות.
טוב, היום, אבל לו היית מבקר שם במאה ה-17 או ה-18...
כן, לא היה לי זמן אז.
כן, היית קצת עסוק. אבל אם היית יכול, לו היית יכול, אז היית מגלה, אני מתארת לעצמי מצב אחר לגמרי, שלא לדבר על המאה ה-11 וה-12.
לא ספק. הנקודה החשובה מאוד היא שהסקוטים היו להם מוסדות אוטונומיים, הפרלמנט הסקוטי. כך שלמעשה זו מדינה אחת מורכבת משלושה חלקים. אנגליה שינתה את שמה כדי להשיב לשאלה United Kingdom.
כן.
כלומר, זאת ממלכה המאוחדת.
הממלכה המאוחדת שבעצם מאגדת תחתיה את אנגליה, את סקוטלנד ואת אירלנד?
אירלנד שאיכשהו יש לה מוסד קולוניאלי. היא המושבה גם של הסקוטים וגם של האנגלים. זה החלק הכי מפגר. אבל היום אנחנו יודעים דווקא לתחייה אירלנדית.
בהחלט.
במאה ה-19 אירלנד התאוששה והפכה להיות, והיום המצב הכלכלי באירלנד הוא מצוין.
שלא לדבר על העובדה שמדובר באחד המקומות היפים שאפשר לבקר בהם. מדינה יפהפייה. מה, סקוטלנד אתה לא מסכים? גם סקוטלנד יפה. אני לא אהבתי את סקוטלנד, אני רק... זימרתי בשבחה של אירלנד.
אני רוצה להגן, אבל אירלנד היא לא כל כך הררית, כפי שהיא סקוטלנד הצפונית.
כן, אירלנד היא בעיקר ירוקה וחולה. עיר של אגמים ושל יערות, ובזה היא מצטיינת.
לא ספק. והיום היא הצלחה גדולה מאוד. אבל כאן יש לנו גם תופעה ספרותית מאוד מעניינת. סר וולטר סקוט לא היה סר. היה וולטר סקוט, בנו של משפטן אנגלי בשירות המלך.
והוא השתייך ללולנדר סקוטסמן?
כן.
כלומר, הוא היה מאלה שגרו בשטח המישורי יותר, הנמוך,
כן.
ולכן גם קיבלו יותר את מרותה של אנגליה.
לחטא, אבל סקוטלנד שלנו נעשה בכוונה, בדוף סקרנות אינטלקטואלית, על אזור הגבול, ושם הוא אסף בלדות, שירי עם, והוא הופסיא אותם עד לאחר זאת בצורה של ספר.
כלומר, הוא ניסה לבנות איזשהו אתוס לאומי לסקוטים.
זה פשוט משך אותו מבחינה אסתטית. נוסף לזה כמובן הוא היה גם בסירות סקוטי.
אבל אמרת שהוא בעצם היה בנו... של אדם שעבד בשירות המלך.
עורך דין, עורך דין. לפעמים המלך העסיק אותו, ולפעמים לא העסיק אותו, אלא אנגליה.
כן.
וכאן נתגלה פתאום הפתעה ספרותית מן הסוג הראשון. מסתבר שוולטר סקוט כתב שלושה רומנים בשנה אחת.
שלושה רומנים במהלך שנה אחת?
כן. ומשהו אחר. וולטר סקוט נחשב לסופר רומנטי, משעשע, ואינו כל כך שואף לספרות מן הסוג העליון.
הקנוני.
קנוני. כאשר אדם שהיה מתמצא בספרות, ושהוא היה גוטה, התחיל להפיץ את שפחו של וולטר סקוט. ואמר שוולטר סקוט הוא סופר גדול. לאחר זאת, במאה ה-20, היה מבקר מרקסיסטי ג'ורג לוקאץ', שבכל מזרח אירופה, סופר היה עומד או נופד לפי שיפוטו של ג'ורג לוקאץ', אשר גמר את התשבחות על וולטר סקוט.
כלומר, הסופר הזה שבימי חייו נחשב לסופר נגיד יותר פופולרי, הולך ומקבל הכרה גם כסופר קנוני, קודם כל על ידי גתה, שהוא אולי אחד הסופרים הקנונים המוערכים ביותר, וכשהוא נותן את תעודת ההכשר הזאת לוולטר סקוט, סקוט מקבל למעמד אחר בעצם.
בדיוק, כן. והיום הוא נחשב בין הסופרים הגדולים של אנגליה. אפשר להגיד שהעלו אותו בדרגה, בשלב מאוחר של חייו.
כן.
אבל הוא היה עובד עצום.
I found my love by the gasworks croft. Dreamed a dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town.
Heard a siren from the dark. Saw a train set the night on fire. Smell the spring on the smoky wind.
Dirty old town, dirty old town.
למשל, כאשר הוא החליט לכתוב רומן על שודד ים.
כן.
אז הוא קרא כל מה שקרה על שודד ים בסקוטים. הוא נסע באי הצפון, אמנם סקוטן מאוד צפונית, אבל יש גם עוד יותר צפונים, ושם יש מסורות קלטיות ושל שודד ים. הוא חקר את זה, שודדי הים היו צרות צורה בשביל האנגלים, כי הם מנעו את המסחר.
כן.
אבל איכשהו וולטר סקוט סידר את זה ככה, שהשודד הים שהוא גיבורו אינו ממש שודד הים. הוא עשה גם מעשים טובים, וכאשר יש פטיציה, יש בקשה שנהגו בצורה רכה אליו, ואז אומרים לו, אתה שודד את ים, תבוא להיות ברויאל נייבי. ואז הוא שודד ים, הופך למגן האימפריה הבריטית.
אז גם קיבלנו סוף טוב.
כן.
לא רק דמות ראשית שכדי ליצור הזדהות בין הקורא לבינה, וולטר סקוט בעצם הופך אותה להרבה יותר חיובית ממה שבדרך כלל נהוג היה לחשוב, או ממה שבדרך כלל היו שודדי הים.
עכשיו אני רוצה להגיד לך שיש עוד ספר אחד. שעליי עשה רושם כביר, למעשה קבע את גורלי.
קבע את גורלך?
כן, אני אסביר מדוע. זה קווטן דובד של וולטר סקוט. מדובר על קשת סקוטי שמשרת את מלך צרפת לואי ה-11. משרת אותו בצורה די ברוטלית, אומר לו, שם לו את הסכין על הצוואר, ואומר, אתה לא משרת אותי, אז לא טוב לך.
זה נשמע סוג מאוד מעניין של יחסי משרת אדון.
ואני רוצה להגיד לך, בין לעצמנו, אילו זה באמת קרה, לואי ה-11 לא היה משרת, מעסיק אותו. אבל לואי ה-11, שהוא כולו נחשב למדיאבלי, עם אמונות ספלות וכל זה, הוא היה המלך המודרני הראשון, מפני שהוא היה מאוד חסכוני, והפוליטיקה עניינה אותו יותר מן האינטריגות של החצר, היו תמיד סוסים לארמונו מוכנים להישלח לשיחויות שונות, והוא היה למעשה מאוד מאוד רציונלי. זה שהוא היה מאוד דתי, והיה על הכובעים, היו מאוד קדושים, ושם את הכובע על השולחן, והיה מתפלל אליה, זה עשה אותו מוזר.
זה מפתיע אותי שאתה מכנה אדם כזה, שאתה אומר שהוא היה מאוד ימי ביניימי בתפיסה שלו, ושהוא היה בעל אמונות תפלות כל כך, נגיד, משמעותיות, אתה מכנה אותו רציונלי.
אבל הגעת למסקנה שזה היה גאון פוליטי. וכל הדברים הללו הקיצוניים הם תפאורה. קודם כל הוא היה מאוד מאוד פשוט, כשהוא היה יוצא מן ארמונו עם כל האצילים הגדולים מסביבו, אמרו לצרפתים, אין לו אפילו 20 פרנקים ביגוד עליו.
כלומר, הוא נהג להתלבש בצנאה ולא התהדר בלבושו או בכל דבר אחר.
זה בכוונה, זה עניין פוליטי. הוא חשב שמזוזים יותר מדי כסף על פאר.
וזה בניגוד מוחלט למה שאנחנו נראה אחר כך, בין המלוכה לבין הציבור הצרפתי, מה שבסופו של דבר יוליד את המהפכה הצרפתית. הפער הזה בין העושר של המלוכה לבין העוני של הציבור.
מה שמאוד מאוד מעניין, זה שהוא היה מלך שראה את המלוכה כמקצוע. אבל כן, מה שעניין אותו זה המלוכה עצמה, ולא הסימנים החיצוניים, הפאר, הביגוד. למשל, בחצרו של לואי ה-11 היה מאוד משמם. לא היו ריקודים, אבל היה פוליטיקה.
והיה איש עבודה.
השעבודה פוליטית.
כן.
תמיד היו 200 סוסים מוכנים להישלח למשליחויות, והוא עבד בצורה גאונית, אפשר להגיד, כמה פרשות. לפעמים קרו גם אסונות. הפרשות היו כל כך הרבה מורכבות, שהוא שכח שהוא לא גמר עם פרשה אחת, כשהתחיל פרשה שנייה, כן, כן. וזה הנושא של הספר, זה וולטר סקוט. אויבו של המלך לואי, דרך אגב, לואי היה חונה מלך הכביש, מפני שהיה רוקם מסביב כל הזמן אינטריגות, לרוע רן. והיריבו הגדול היה בדיוק ההפך. דוקס בורגונדיה, שהיה, לא היה שלוב. לא, הוא היה אדם משכיל. אבל האופי היה גם לאחר. הוא רצה על ידי כוח, על ידי... והוא חלם להקים ממלכה.
חלופית.
חלופית, להיות מלך.
כלומר, הוא רצה להדיח את המלך לואי ה-11, שבניגוד לדוקס בורגונדי היה איש פוליטי, תחכן ומזימן.
או להדיח אותו, או לשים אותו במקום צנוע מאוד.
בסדר, אז יש גם אפשרות יותר חביבה.
כן.
אבל מבחינת הדוקס מבורגונדי, הוא היה איש תאב כוח, תאב שררה, שלא לקח שבועים בדרך. הוא רצה להיות מלך והיה מוכן לעשות הכל כדי להשיג את זה.
הוא אפילו שכנע את הקיסר הגרמני. הקיסר היה מה שמעניק תוארי מלכים, שיעשה אותו מלך בורגונדיה,
כן.
ולא דוקס גדול.
אגב, על איזו תקופה אנחנו מדברים עכשיו? אנחנו במאה ה...
15. כן. ואז בפוליטיקה קוראים דברים לא דעימים. המלך לואי הזמין את נציגי אויבו, הדוכס מבורגונדיה, למרוד נגדו.
למרוד נגד הדוכס?
כן.
איך הוא עשה את זה?
איך הוא לא עשה את זה? הוא קודם כל בא לשהות את המלך, כדי לראות שאין לו כוונות רעות.
הדוכס מבורגונדיה בא לשהות אצל המלך לואי ה-11.
בא. ובדיוק כאשר הוא היה שם, פרץ המרד, שהוא בעצמו המלך ארגן.
אבל איך המלך מצליח לארגן את המרד?
זאת אומרת, יש לו כל מיני אנשים במקום, נאמנים שלו.
כן.
והמלך עשה רושם טוב מאוד. אגב, הוא אדם אחול פוליטיקה. ועל כן כל מה שלא היה פוליטיקה, מה שהיה שעשוע, או מסיבה, או כל זה, היה מיותר. על כן הוא בכלל לא דאג ללבושו. כאשר הוא הופיע בציבור, אמרו שזה האדם הצנוע ביותר בפרליה, הוא המלך.
אבל איש סודו היה הספר שלו?
הספר שלו, כן. הוא ליווי לדע.
והוא היה מתייעץ איתו...
כן, מפני שהספר הזה היה ספר, ולא היו אחוזות, ולא היו סיכויות.
לא היו לו אינטרסים.
לא אינטרסים.
ולכן הוא יכול היה דווקא להיות איש שיחה טוב מאוד, אבל אני מתארת לעצמי שזה לא מצא חן בעיני האצילים.
עוד איך, מה פתאום? קודם הייתה להם הרגשה שזה עמך.
כן.
אוחז באוזני המלך, ואומר לו כל מיני דברים.
ועד כמה לואי ה-11 באמת הושפע מדעותיו של אותו ספר?
מאוד מאוד. הוא לא הושפע לידי דעותיו, אלא הדעות שלו היו זהות. בסיכום, אפשר להגיד שהמלוכה של לואי ה-11 הייתה מפוארת. הוא הקים את הצבא הכי גדול שהייתה לצרפת. והיועץ שלו, פיליפ דה קומין, שאל אותו, עוד מלכותך, מדוע יש לך צבא כל כך עצום? והתשובה הייתה כדי לא להשתמש בו.
מה שנקרא היום דוקטרינת ההרתעה. כבר אז הוא הבין וידע אותה.
לא לעשות זה, אבל אני רוצה להגיד לך שלמה ללכת להילחם עם האויב, עם החיילים שלי? אני יכול להילחם איתו עם החיילים אחרים. ואז בא בורגונדיה, והמלך לואי החליט לחסל את בורגונדיה לא על ידי כוחות צרפתיים, אלא על ידי אנשי שלמה של עצמו בבורגונדיה. אז קורה פאנצ'ר אחד. המרד פורץ כשהוא עדיין מבקר אצל מלך צרפת.
ולמה זה פאנצ'ר?
מה זאת אומרת? הוא מבקר מלך צרפת, ופתאום מלך צרפת אומר לו, אתה מארגן את הכנופיות נגדי, וזה קרה בעיר פרון.
ואז מה קורה?
קורה, הדוכס לא יכול להרוג את המלך. זה לא בשיטה פאודלית.
כן.
אבל הוא אילץ את המלך לבוא ולראות כיצד הוא מדכא את המרד בכל עיר עיר.
אז המזימה של המלך לואי ה-11 לא צלחה.
או כן. מפני ש...
כן, אני מנסה לעקוב, מפני ש...
זו נקודה מאוד מעניינת.
כל הנקודות שלך מעניינות.
תודה רבה. מפני ש... הוא חשב, למה שאני אקריב חיילים צרפתים לגמור עם דוכס בורגונדיה? יש עוד עם נבחר בעולם, העם השוויצרי, ואני אוכל להסיט אותו נגד דוכס בורגונדיה, אני מנסח, כי השוויצרים הם הפרעים.
שכירי החרב של העולם כולו נודעו ביכולת הצבאית שלהם.
עד היום.
עד היום. אז בעצם מה שקורה כאן זה שהמלך לואי ה-11 מנסה בפעם הראשונה להפיל את דוכס בורגונדיה על ידי ארגון המרד של אנשיו שלו.
דוכס בורגונדיה רצה להיות מלך.
כן, כן, ברור. אז המלך לואי ה-11 רוצה להגן על כתרו. והוא מנסה לקומם את אנשיו של הדוכס נגדו. אבל הדוכס מצליח לדכא את המרידה הזו, ולא רק שהוא מצליח לדכא אותה, הוא גם מראה למלך איך הוא עושה את זה.
אני רוצה להגיד לך, כשזה קרה, הוא היה שבוי, המלך הצרפתי, בעיר פרון.
כן.
וזה הייתה ברוך גדול. הביא אותו לפרון כדי להשפיל אותו.
ברור.
את מבינה אותי?
כן, כן.
זה מאוד מסובך על העסק הזה.
אבל אז המלך...
ואז בא הפואנטה באה עכשיו. עכשיו על כל תושבי פריס, לימדו את הטוקים שלהם להגיד פרון, פרון, פרון. כאשר המלך חזר, הייתה הפגנה של טוקים, שקם פרון, פרון.
רגע, תושבי פריז לא היו בעד המלך לואי ה-11? הם נאמנות שלהם הייתה חצויה.
חצויה, כן, כן.
ולכן הם מלמדים את הטוקים שלהם לזוף פה. שזה די צעד קצת פחדני, תלכו, תפגינו בעצמכם, אתם שולחים את הטוקים.
קודם כל, הטוקים ממלאים בפעם הראשונה והאחרונה, תפגיד בהיסטוריה.
זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד. לנצח נזכור את הפגנת הטוקים הגדולה. אבל אם אני רוצה להמשיך ולהתייחס ליחסים בין לואי ה-11 לבין הדוכס מבורגונדיה, כי בסופו של דבר לואי ה-11 כן מנצח. כשהוא מסכסך, זה כבר הצעד הבא, אחרי שלא הצליח להמריד את אנשיו של הדוכס נגדו, הוא מסכסך בין הדוכס ואנשיו לבין שוויצריה.
בדיוק.
וכך הוא סוגר את הפרשה הזאת.
זה ניצחון.
ערמומי מאוד מצד לואי ה-11.
כן, כן. זה עוד מעניין.
וכל זה מופיע בספר של וולטר סקוט.
כן, כן.
ששינה את חייך ללא הכר.
כן.
איך הוא שינה את חייך?
התמניתי הרסה ללואי ה-11. ואמרתי, אם אני אהיה חוקר היסטוריה, אני אחקור את האיש הזה.
ובאמת על זה היה הדוקטורט שלך.
ההגזרה שלי זה המועצה שהוקמה על ידי
לואי ה-11,
כן.
באיזה גיל היית כשהחלטת מה יהיה הדוקטורט שלך?
16.
יפה. כל אחד עושה דברים בזמנו. מאוד, מאוד יפה.
כן.
אני עשיתי דברים אחרים בגיל 16.
אני לא רוצה להעסיק אתכם עם לואי ה-16 ו-11, אבל הוא היה טיפוס מיוחד במינו.
לואי ה-11?
כן. אני שספתי, כלומר, אני בדקתי את התעודות אחרי המוות.
כן.
מת איזה בישוף, ואז יושבים שבעה, לא רק כדי להתפלל, אלא גם כדי לחלק את הרכוש. ואז אישה אחת אומרת, הייתי נוסע כמה קברים שיגיעו לי משקים, אני שואל המלך, הבישוף מת, למה הוא חייב להשאיר לך ירושה? היא אומרת, אבל הייתי איש סו. אז המלך אומר, אבל אין נשים לבישופים. אז הוא סיפר את הסיפור. המלך בא אליי ואמר לי, יש לי מסע ומדיין דיפלומטי, אתה חייב להופיע בתור בישוף. אז הוא אמרתי, אבל אני נשוי, אני לא יכול להיות בישוף. אומר המלך, זה יסתבר לך על זאת, לא הייתה את הבישוף.
כלומר, המלך לא פחד לעשות קיצורי דרך.
איזה קיצור דרך?
Thank you.
לואי ה-11, עד המהפכה הצרפתית, היו למכי צרפת חיל משמר שוויצרי.
בגלל אותה פרשה שבה הוא הכניס את שוויצריה לעימות דוכס בורגונדיה כדי לפתור את בעייתו.
טוב, ואתם יודעים שבשוויצריה יש שלוש שפות, איטלקית, גרמנית וצרפתית. המלך לואי רצה שהם לא ידעו צרפתית.
למה?
כדי שלא יתקשרו עם המחוסיה שישרתו אותו.
שישארו שכירי חרף נאמנים רק לו ולא לאף אחד אחר ולא יתערבבו. עם האוכלוסייה המקומית.
זאת הייתה הצלחה גדולה מאוד.
תשמע, הוא נשמע לי איש באמת ערמומי מאוד, מבריק, אבל לא מאוד סימפטי.
הוא היה טבח. האבירים דיברו על הריגת אלפי אנשים, השתפחו ש...
מה, הוא ביצע טבח? כלומר, במצוותו ביצע טבח?
הוא לא רצה טבח.
הוא רק רצה להרוג הרבה אנשים, ולא שיקראו לזה טבח.
הוא לא רצה, הוא רצה להשתמש בצבא שלו למטרות לאומיות.
מה שיקרה בדרך יקרה.
כן, ולא לעשות מה שהיטלר עשה.
טוב, זה ברור.
כן, כן. הגאוניות של המלך הופיעה ב-1451, מפני שאז האנגלים בלשו לצרפת. הוא התעניין את הקצינים שלו, מים תותחים, מים היו כל מיני מכוניות שהיו משלקים נשק כשפוגע, אז הרמטכ"ל אמר לו, כלום. הם לא פועלים, הם לא מותקנים, זה קטסטרופה. אז המלך לואי, אין דבר. אנחנו, אין לנו תותחים, יש לנו נקניקים. וזה קרה ב-1400. 51, וזה היה גאוני, מפני שהוא לא ידע מה לעשות עם הפולשים האנגלים. אז הוא הודיע, אני אזמין את הפולשים האנגלים לארוחה. והביא להם עוגות, אבל בעיקר הביא להם יין. ואחרי שהוא הזמין את האויב, סוף סוף הפולש,
כן.
לארוחת צהריים, כבר לא היה צבא אנגלי, כי כולם השתכרו.
אבל כל זה מתואר בספר של וולטר סקוט, או שסקוט מתמקד בפרשה אחת?
לא, זה, אני מתכוון למעשה היסטורי, לא סקוט.
כן.
כן. הלואי 11. וכאשר מלאו 400 שנה למאורע הזה, הטלוויזיה הישראלית נתנה לי אישה שלמה. ואני הסברתי על העסק הזה.
יפה.
כן. האנגלים פלשו, ואז המלך לואי אמר, תקבלו כסף ותסתלקו. אנחנו מבקי אנגליה, פלשנו לרבוש, ואתה תקנה אותנו עם כסף שנסתלק. אז הוא ישיב, כן, כן, תגידו שאני מעלה לכם מס. ואז הכבוד שלהם יוצל.
כלומר, זו דוגמה טובה לאיך אפשר לפתוח סכסוכים בעזרת כסף ולא בעזרת צבא, כן. ובעזרת הסכמים. אז הדמות הזו של לואי ה-11 היא דמות מרתקת. מרתק. מה מתוך הדמות הזאת מופיע בספר של וולטר סקוט?
הופיע את הביקור של המלך אצל הדוכס בורגונדיה.
כלומר, כל הפרשה עם דוכס בורגונדיה היא זו שמתוארת בספר.
כאשר הוא שכח שהוא ארגן מרד נגד דוכס בורגונדיה.
ועד כמה הספר של סקוט מדויק היסטורית?
מדויק.
מאוד. כלומר, זה ממש מחקר היסטורי שהוא עשה, רק סיפר אותו בצורה ספרותית.
התזה הבסיסית שהוא הלך לצרפת, ויש להבין את זה, דוכס בורגונדיה הוא טיפש. והוא אסר את כל סוכני המלך.
כן.
וולטר סקוט מעריך את זה, את כל זה, אבל לפי דעתי וולטר סקוט לא כל כך חדר לארמומיותו של מלך לואי.
הוא לא מצליח לעמוד עליה עד סופה, אתה אומר, לא, הדמות שהוא מייצר היא לא מספיק ארמומית, לא ארמומית כמו שהיה לואי 11.
לא מעמיד כפי שהתעודות המכיחות.
כן.
Where will you go?
יש לו איזושהי הכשרה היסטורית, רקע היסטורי לוולטר סקוט, או שהוא ניגש לזה כסופר?
לפי דעתי, וכאן אני רוצה להגיד שנחשבה, הוא נחשב לסופר רומנטי, משעשע, טורנירים, הבירות, כל זה, ורק במאה ה-19 וה-20 הבינו שזה גאון פוליטי ממדרגה ראשונה.
כן. איזה עוד ספרים הוא כותב?
וולטר סקוט?
כן.
איזה ספרים הוא לא כתב? הוא כתב 3 רומנים לשנה.
כן, אבל מה בכל זאת אנחנו יכולים להתמקד?
הוא למעשה עוקב אחרי התקופה של שקיעת ימי הביניים ברומנים שלו.
וכל הרומנים שלו הם היסטוריים במהותם?
כן, כן. וולטר סקוט הוא היה, הוא לא רוצה להליב אותו, אבל הוא קורא לרומנים שלו הטובים ביותר פרת חליבה.
פרת חליבה?
כן.
כלומר, הם שימשו בידו אמצעי נהדר להרוויח כסף.
כן. כן.
הם מאוד הצליחו.
מאוד הצליחו. היה פולחן כזה, כאשר הוא ביקר בפריס. המונים ליוו אותו, והמשטרה הייתה חייבת להקים משמר, להגן עליו. וולטר סקוט היה אל הנוער הספרותי המשכיל.
יש משהו מאוד נחמד בזה שסופר הוא אליל הנוער.
גם אנשים מאוד מאוד חשובים, כמו שגוטה.
הוא הקים משפחה?
עוד איך, ופרט מעניין. אז היו רדיפות בצרפת, מפני שהפרוטסטנטים לא רצו להיות קתולים. ואז וולטר סקוט מסע אישה פרוטסטנטית, ונסעת לאישה.
והוא קתולי.
הוא קתולי.
ולא הציקו להם, לא ניסו למנוע את הניסויים האלה, אמנם הוא לא גר בצרפת, אבל הוויכוח שם לא הקרין על המערכת היחסים
לא,
שלהם?
לא, וולטר סקוט חשב ועשו מעל לזה. מריבות דתיות, מפריעות עניין פוליטי, הוא היה איש פולחן הפוליטיקה.
כן. אבל היו לו עמדות פוליטיות לגבי מה שמתרחש בתקופתו, או שהוא רק מיקד את העיסוק הפוליטי שלו בפרשיות היסטוריות?
אתן את הדוגמה. הוא רצה לפייס בין אנגליה וצרפת.
כן.
הוא רצה לפייס בין הנוצרים למוסלמים. ויש לו רומן פנטסטי, שנקרא טליסמן. הוא אומר ככה, וכאן הוא נותן את עצמו מהפה שלו ביטוי לדעות שהיו שם. מלכי המערב מתפייסים על ידי חתונות. כן, זה נכון.
כן.
אנחנו עכשיו במלחמה עם הערבים.
כך הוא אומר.
כן. הווה, אולי ריצ'רד לברי ייתן את אחותו לאסחדין. וסך הדין היה הלוחם הגדול נגד הנוצרים בארץ ישראל.
ובספר הזה בעצם וולטר סקוט, אחרי שדיבר על לואי ה-11 בספר הקודם שבו עסקנו, הפעם הוא מתמקד בפרשה אחרת, וזו המלחמה של ריצ'רד לברי בסלח הדין הנוצרים מול המוסלמים במסעות הצלב בימי הביניים.
הספר מתחיל בצורה מפתיעה מאוד בפתיעתו של סוס.
פתירתו של סוס?
כן. הבסוס שלו נפצע.
של מי? של ריצ'רד לברי?
כן, ואז בא רופא מוסלמי שרוצה לעזור, ואז בשיחה מתפתחת, ואז כל הפרשה הזאת שאני סיפרתי עליה מופיעה.
אז בעצם כבר בסצנה הראשונה של הסיפור, וולטר סקוט תומן את הזרעים למה שהוא רואה כפשרה אפשרית, כן. בין הנוצרים לבין המוסלמים, וכשהוא מתאר את אותה הצעה שריצ'רד לברי ייתן את אחותו לסלח הדין, הוא מתאר משהו שהתחיל, אבל לא באמת
נכון,
בסופו של דבר קרה.
אבל הטענה שלה...
של אחותו?
כן.
כן.
שאם אני מתחתן עם שליט נוצרי, אני מלכה. וכאן אני רק בראש הרמון שלו.
ולכן היא סרבה.
היא סרבה, כן.
אבל הסיפור הזה באמת היה במציאות?
כן.
או שזה רק פרי דמיונו של וולטר סקוט?
לא, לא, זה דיברו על זה. סלאח א-דין היה מאוד רומנטי, היה מאוד אבירי, והוא נתן לנוצרים אפשרות למשל לבקר בירושלים, מה שאף שליט לא נתן. אבל ריצ'רד אלבריה היה קצת מזולף, והיה מוכן לסידור הזה.
ואולי דווקא בגלל זה וולטר סקוט בוחר להתמקד בצד, כי גם הוא מקדש או נגיד נלהב מפתרונות מפתיעים.
אני אנסה להגיד לך, וולטר סקוט היה איש ההשכלה, איש נאור. לא רק בערבים הוא עוסק, אלא גם ביהודים. יש יצחק מיורק שהוא בנקאי יהודי, ויש לו בת שהיא הילר. איך יהודיה יכולה להיות מרפאת? ואז עוזרים להם, והאבירים הטובים מונים שהאבירים הרעים יזדדו מן היהודי ומביתו כסף, ובאו סוף, happy end, הם נוסעים לגרנדה. מפני שגרנדה עדיין בידי המוסלמים, ושם היהודים ייהנו מזכויות.
אז בעצם הוא מעמיד כאן ספר שהגיבורים שלו הם יהודים, שזה מאוד לא קונבנציונלי באותם הימים.
אבל זה למעשה מתחיל הוויכוח על זכויות היהודים, הוויכוח ש... ישראלי היה המנצח הגדול. כן.
אבל איפה עומד וולטר סקוט בוויכוח הזה?
בעד.
בעד זכויות ליהודים. כן. כאזרחים שווים גם במדינה שבה הם נמצאים.
כן. שמבינה זאת וולטר סקוט הוא אדם מאוד שווי.
הוא התבטא מבחינה פוליטית או שזה רק מה שאפשר למצוא רמיזות בכתיבה שלו?
היה, עד שכי שהוא היה לורד. הוא יכול להיות בבית הלורדים.
מתי הוא הופך לסר?
מאוד מעניין, הוא הופך לסר הודות לכתיבה. ג'ורג' הרביעי, מלך אנגליה, שהוא אידיוט, רצה לאכול עם המחבר של בוברלי. בוברלי זה רומן אחד שלו.
כן.
עשו לו את זה, מסיבה, ואז הוא אמר לו, שאתה גם ממוצא סטיוארט, ואם אתה יוצא לנסוע להיות מוכתר בוודינבורו, אז... קצת יהיה יותר סקוטי. ואומרים שהאופנה של הסקוטלנד עם החצאית,
כן.
עם הטרטן, זה וולטר סקוט עורר.
הוא המציא את החצאית הסקוטית?
החצאית הסקוטית היה הלבוש. אבל בחברה הטובה שפתאום יופיע בחצאית, זה כבר לא היה מקובל.
אז הוא התחיל בזה.
כן, והצליח.
הצליח מאוד. עד היום אנחנו יכולים כן. לראות סקוטים עם החצאית הסקוטית כן. הזו.
בחברה גבוהה.
כן. שצריך לשפוט האם זה משהו שצריך לזקוף לזכותו או לחובתו של וולטר סקוט.
כן, כן, כן. לזכותו.
לזכותו, אתה בעד.
כן, כן, כן.
יפה. ולמה אתה אומר שהמלך ג'ורג' הוא אידיוט?
ג'ורג' השני היה אידיוט. ג'ורג' השני היה משוגע.
והרביעי שבו דיברנו?
ג'ורג' השביעי הייתה התרלה.
בקיצור, זו משפחה לא מוצלחת, אני מבינה.
הם דרך אגב המשפחה הנוכחית.
אבל ראשיתם לא חיובית מבחינתך.
לא.
מה, בגלל הצעדים שהם הובילו?
הם לא אנגלים, הם לא הסתדרו. הם רבו איתה, תמיד המלך רב עם הפרינס אוף ווילס, והם קיימו שני בתים שונים.
בקיצור, היה שם בלגן בתקופה הזו. אז אולי שווה לעשות על זה תוכנית יום אחד.
לא, אני חושב שאפשר להזכיר את אותה בלגן פה. הוא היה מאוד מפורסם בפריז. אני ראיתי במסמכים שהמשטרה הייתה חייבת להשתלט להתלהבות הצרפתים בוולטר סקוט. כן.
כלומר, שמעון הודע למרחוק, והמקרה הזה אפילו בצרפת.
כן.
שהיא לא ככה רחוקה כן, גיאוגרפית, אבל היא כן רחוקה
לא, אבל
אינטלקטואלית.
עצם העובדה לערבים, העובדה ליהודים, עשה אותו מאוד פופולרי בצרפת.
ההומניזם שלו בעצם.
כן, כן. הצייצאית האחרונה, וולטר סקוט, שגרה בארמון שלו, מתה ב-2004.
כלומר, עד 2004...
הבית שלה, של המשפחה.
עדיין היה שייך למשפחה, כן. והצייצאים גרו שם. כן. איפה הבית הזה נמצא?
בדרום סקוטלנד. אני מצייר להגיד צפון סקוטלנד. וזה, דרך אגב, הוא היה עורך דין.
אביו של וולטר סקוט.
לא,
גם וולטר סקוט כן, עצמו. כן. אוקיי.
והיו לו עסקים בצפון ודרום, לגבול. והוא נסע והכיר טוב את הגבול הזה. וכשהוא היה, בא מסיעות עסקיות, הוא היה אוסף שירים. הוא הולך בתי מרזח, הוא מבקש שירים, ומכתיב לו שירים. וכך שיש לו אוסף שלם של שירי עם.
כי יש באמת, אתה יודע, איזשהו דיסוננס בתפיסה שלנו בין הסופר שיושב בחדרו ספון וחוטב את ספריו, לבין העורך דין שמסתובב בעולם ומוציא לפועל את עסקה. והנה אתה אומר, במקרה הזה של וולטר סקוט, השילוב דווקא הוליד עשייה ספרותית.
כן.
כי כשהוא היה הולך לבצע את עסקה, הוא גם היה אוסף את אותם שירי עם.
כן.
והוא כן. הסביר פעם את האהבה שלו הזו לשירי העם? לפולקלור?
אני סקוטי, זאת השיטה הסקוטית.
ובעצם אולי אפשר לחבר את החיפוש אחר שירי עם ופולקלור סקוטי אלא לאומנות הסקוטית שלו.
כן, בהחלט.
כלומר, הלאומנות שלו באה לידי ביטוי לאו דווקא בדרישה למדינה עצמאית או לניתוק מאנגליה, אבל כן בבניית מסורת מאוד מאוד ענפה לסקוטים.
האמת היא, הסקוטים היו החלק החלש באנגליה.
כן.
האנגלים היו החלק החלש, פחות ספרותי. ואחות ציורי של הממלכה המאוחדת. הציוריות והאוריגינליות זה היה סקוטלנד.
והאנגלים היו אנשי מעשה.
כן.
הם פיתחו את הכלכלה, הם הצליחו להגיע להישגים אולי כלכליים.
גם סקוטים.
ומעשיים, גם סקוטים כמובן, אבל אתה אומר, היצירה הייתה נחלתה של סקוטלנד. טוב, אפשר להבין, סקוטלנד היא מעוררת השראה.
כן, כן. היילנדס. דרך אגב, ביירון הסייר גם כן גדל בסקוטלנד.
לורד ביירון.
לורד ביירון, מפני שהיה ילד חולני, חשבו ששם באזור הבריא בסקוטלנד, וזה אמנם את הרגל שלו לא תיקן, אבל...
אבל הוא בהחלט עברי וגם קיבל את ההשראה, ואפשר
כן.
בהחלט להתרשם בזה ביצירה שלו.
אני רוצה להגיד לך, כשהייתי באפיל בקפריסין, כי הם הכריחו אותנו לבוא לקפריסין.
כן.
אני ניהלתי תעמולה בין החיילים האנגלים שיתנו לנו לצאת לארץ. והשומר הצעיר אמר, אין לזה כל סיכוי. ופתאום אני הייתי במרפסת מעל החצר, והחצר שם היו החיילים האנגלים, אשר בחמש אחרי הצהריים, זה good hour, הם ננשתו, נעזבו.
Happy hour.
Happy hour, על ידי הקצינים האנגלים.
והלכו לשתות.
הקצינים הלכו לשתות.
כן.
והחיילים נשארו בחצר. ואז אני פניתי לחיילים, ואמרתי להם כל מיני דברים. ובסוף, השלום הצהריים אמרו לי, מה תצליח? פתאום אחד, החייל המקופף, וזורק לי אבן. חשבתי, אוי ואי. זה באמת לא מוצלח. אבל זאת לא האבן. זה היה אוסף של העיתון דיילי וורקר, המהפכני. כלומר, הצלחתי איכשהו להפסיר לדרכי בנפשותיהם של האנגלים. הייתי מאוד גאה.
בצדק. Thank you.
is fallen here, here the pipes are calling loudly and proudly calling down through the fen.
שעה היסטורית. סר וולטר סקוט. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על התפר שבין ספרות להיסטוריה. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, עומר דונסקי ואלון עיני. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מן הפולקלור הסקוטי, קטעים מפסקול הסרט אריה בחורף וקטעים מאת המלחינים קופרן והאחים אלכסנדר.